מספר הודעות לפני התחלת השיעור. קודם כל, לצערי הרב, השיעור הזה מוקדש לעילוי נשמותם של מספר אנשים שהיו עד מאוד קשורים אלינו, שיבדלו. לדובד ברב יהודה נצר, שבמשך שנים היה משתתף קבוע פה בשיעור, ואתמול נפטר לבית סמי, שתי נשמות יצור וצער החיים, ינוח בשולם המשקובי, שיהיה מלצוי של כל משפחתו. ודברי התורה שאנחנו לומדים היום, שיהיו לעילוי נשמותוי. מורה סורה אסתר בסבו שלמו אטינגר, אמו של הרב אטינגר, שכל שבוע משתתף בשיעור, שיבדל לחיים טובים ארוכים עם כל משפחתו, ושאמא תהיה למליצת יושר על כל המשפחה. אתמול קמו מהשבעה. היום זה גם היורצייט של רב אליעזר דובד בן רבן יומן זאב, אביו של רב יצחק שטיינר ידידנו, חשובי הקהילה, שהרבה משתתף בשיעורים, שמרצה של אלכוהול יוצא חלצה ועל כל המשפחה כולה. בשבוע הבא לא יתקיים שיעור, בשבוע הבא לילג בעומר אני יוצא לחוץ לארץ למספר ימים, ברוך השם, לצורך הרבות הסתירה, אז בשבוע הבא השיעור לא יתקיים, השיעור הבא יתקיים באיזה שם בעוד שבועיים. רבי מויר, ברוך השם, חזר מחוץ לארץ, ושוב אני שמח, שמחה אין קץ, לראות אותו בין משתתפי השיעור, לאורך יומים טובים, עד ביאס המושיח, עד ביאס מושיח צדקנו. הסוגיה שבה אנחנו עוסקים היום היא סוגיה, אחת הסוגיות המורכבות והקשות, שכמדומני שבכל השנים האלה עדיין לא עסקנו בה. יש סוגיות שבאופן טבעי אני קצת נרתם על עסוק בהם בפורום כל כך רחב, כאשר זה לא כולל, זה לא כולל שכולם יושבים ולומדים באותה סוגיה, אבל בכל אופן הסוגיה כל כך מעניינת שלא נוכל להתעלם ממנה לחלוטין. אנחנו עוסקים בדין של ריבס, ולא ניכנס להרבה פרטי פרטים, אבל נדבר משורש איסור ריבס פרשת השבוע. כי יום הוכיחו ומותי יודוי אימוך והחזקתו בויגר ותשע וחי אימוך אל תיקח מיתה נשך ותאבס ויראי שמלקחו וחייך יחו אימוך אסקעת בכל אישית מוי בנשך ובמה בסלישית נוכלכו אני השם הלוקחו אשר צייסי אסכם מארץ מצרים. האיסור של ריבס נאמר צמוד סמוך למצווה של וחי אימוך, המצווה לתמוך ולחזק יד דאור ואביון. משום שבמחשבה ראשונה אדם יכול לחשוב שהוא מקיים מצווה רבה. פרוני אין לו כסף, אני לא חייב להפסיד, למה לתת לו כסף בחינם? אז אני עושה חסד גדול שאני מלווה לו אף על פי שאני לוקח ריבס. ולכן כאשר התואר המצווה כי יום הכוכיחו ומותי יודו והחזקתו בוי, כאן אנחנו לומדים גם את הלב של ריבס אל תיקח מיתה נשך ותאבס ויורסו מלקחו וכך יחו אימך. לא רק שחסד אין כאן אלא עבירה חמורה, ובסוף השיעור כדרכנו נעסוק מדוע עבירה זו כל כך חמורה, חמורה יותר מן הגזע או מן הגניבה, מדוע חזל והתורה כל כך החמירו באיסור ריבס, ואנחנו מוצאים באיסור זה ביטויים חריפים שכמעט אין כדוגמתם בשום חטא אחר. אבל קודם כל אנחנו עוסקים בלומדס של ריבס ובשורש האיסור. והשאלה היסודית שאנחנו שואלים בתחילת השיעור, השאלה הזו תלווה אותנו כל השיעור כולו, האם מדובר בדין ממוני או בדין איסורי? האם ריבס יש לה תוקף לפי חושי משפוט, אלא שיורדיה בא לאסור מה שחושי משפוט מאפשר, או שמה זה לא רק דין איסורי אלא גם דין משפטי? לא יש שמתחייב לשלם ריבס, האם רובצת עליו שיעבוד, אלא שאסור לממש את השיעבוד הזה? מלווה שגובה ריבס, האם הוא עובר רק על האיסור של לא תיקח מאיתי, או שהוא עובר גם על איסיג זוהו? האם זה ממון של המלווה כאשר הוא גובה ריבית, או שמה ממון חברו בידו והוא צריך להוציא גזל מתחת ידו? ובסוגיה הזו אנחנו נתקדם בשלושה שלבים. קודם כל, השאלה הראשונה, מה היסוד של השיעבוד של ריבס? אילולי שהתורה עשה את הרבס, האם הייתה חובה לשלם רבס? ומה קורה אחרי שהתורה אוסר את הרבס? אז קודם כל יש תשובה מדהימה בחסם סויפה, תשובה מפתיעה עד למאוד. תשובה של חסם סויפה חלק ווב, זאת אומרת בקרח הרביעי, קרח דלת, חלק ווב, לקוט אישות חסם סויפה ושמחו ווב כותב חסם סויפה, והוא תמיה. אילולי שהתורה עשרה את הריבית, אם התורה לא הייתה אוסרת כבר ריבית, אבל מה חובה יש לשלם ריבית? איך אדם שלקח 100 מתחייב לשלם 120? מדוע אדם צריך לשלם יותר ממה שקיבל? קח את 100 החסמסויפו. וזה לא דומה לסחירת קיילם, כך אומר החסמסויפו, כי בסחירת קיילם יש פחת. יש מה שחזר קוראים פחסה. כאשר אתה משתמש בכלי, הכלי נשחק, ולכן יש היגיון שאתה תמורת השימוש בכלי צריך להוסיף. מעבר להחזרת הכלי עצמו, אבל כסף זה כסף, דולר זה דולר, לא חשוב דולר זה או דולר אחר, ולכן למה אדם יתחייב להחזיר יותר ממה שהוא קיבל? והסמסויפה כותב עיקר שגם מלולי התוירה עשרה את הריבית אין שום חובה לשלם ריבית, אלא שהתוירה באה לאסור דבר שבלב הכי אין עליו חובה, אלא שאילולי איסור של תורה מותר לתת ריבית, אף שאין חייבים לעשות כן. החסם סויפה מסופק, אולי בשטר, עצם השטר מחייבת. אבל במיל ועל פה, גם אילולי התורה עשה שעוצר את הריבית, אין שום חובה לשלם ריבית. אין היגיון ואין דין משפטי שמחייב אדם להחזיר יותר ממה שהוא קיבל. כך כותב החסם סויפה. והתשובה הזו מאוד מפתיע. קודם כל הסברה של הסמסויפה שבסחירס קיילם צריך לשלם סחירוס בגלל פחת, וכל זה סברה זרה, זרה ורחוקה. סחירס קיילם לא קשור לפחת, פחת זה דין של נזק. אם בפחת הסקינן היו צריכים להעריך כמה פחת יש. בסחירס יש דלת דינים, דלת דינים שהם בעצם דין אחד, אבל יש ארבע אופנים. יש סחירס קיילם, יש סחירס בתים, יש סחירס בהמה ויש סחירס פועלים. כאשר אדם עובד, הוא לא נשחק. להפך, העצלנים נשחקים ומתנוונים. אנשים עובדים, לא מתנוונים. בריא לו לאדם שיעבוד. איזה פחת יש? ויש דין של סחירס פועלים. צריכים לשלם תמורת עבודה. כך סחירס בתם, סחירס בהם, סחירס כאלה. וכולם דין אחד. זה דין של סחירוס. כשם שבמקח וממכר, אדם צריך לשלם תמורת דבר שהוא קנה, כך גם כשהוא קנה זכות שימוש. סחירס לא קניה, הוא לא זכה, הוא לא קרא את עצם הדבר, אבל הוא משתמש בשל חברו, ועל השימוש הזה הוא צריך לשלם. כך כיוונו חז"ל כאשר אמרו שסחירס זה ממכר ליומי, זה כמו מכירה ליום אחד. אמנם הוא לא קנה את החפצה, הוא לא קרא את גוף הדבר, אבל הוא קנה זכות שימוש, ותמורת הזכות הזו הוא צריך לשלם. זה המובן הפשוט של סחירס, וזה לא קשור לפחת, גם אם אין פחת כלל, הסחירות מחייבת תשלום. אם בכל זאת באנו ליישב את דברי החסם סויפה בסגנון אחר, לא בסגנונו, אלא בסגנון אחר, משום שרדס בכל זאת שונה מכל שאר דרכי הסחירות. מה שמאפיין את כל דרכי הסחירות, אני נהנה ומשתמש בדבר של חברי. הדבר שבו הוא משתמש איננו שלו, אם זה כאלה מובטים או סחירס פועלים או סחירס בהם, סחירס לא קני, אני נהנה ומשתמש בשל אדם אחר, ולכן אני צריך לשלם לו. אבל מי לא יצור איננו, כשהוא נותן לי כסף, כשהוא מלווה לי כסף, כאשר אני עושה שימוש בכסף, אני משתמש בכסף שלי. זה כבר חזר כאשר אמרו מי לא יצור איננו, ולכן יש מקום לטעון שרבס איננו סחירות. אבל כבר כל סבר רשבו בתשובות המיוחסות, תשובות המיוחסות לרמב"ן בסימן ריש חוב גימל, כבר כל סבר רשבו, כאשר הספר הזה יצא לאור לפני מאות שנים, רבים חשבו שמדובר בתשובות הרמב"ן, ולכן מיקרו שמוי בישראל תשובות הרשבו המיוחסות לרמב"ן. היום יש כבר אלף ראיות שהתשובות האלה של הרשבו, אבל אף אותי כן, זה סימן העיקר של הספר, תשובות המיוחסות. תשובות המיוחסות בסימן ריש חוב גימל, יש תשובה ארוכה בדין הרבס. ושם הרשב"א כותב להדיא שרבס זה סחירות מאות. זה דין של סחירוס, כמו שיש סחירס קיילם וסחירס בתם וסחירס בהמה וסחירס פועלים. אילולי שהתורה אסרה את הריבית, היה אדם צריך לשלם ריבית שקצצו. משום שהוא עושה שימוש בשל חברו. מה שאמרתי, שאולי הוא משתמש בשלו ולא בשל חברו, בעומק העיון זה לא נכון. מלבל היצוע איננו מבטאת את אופי הכסף, את מהות הכסף. כסף אין בו חשיבות לעצם, אלא לערך בלבד. כל כלי, כל דבר משתמשים בעצם שלו. כל כלי יש לו צורה מסוימת שמכשיר אותו לעבודה המיוחדת שהוא מיועד לו. כך כאשר אדם משתמש בבהימה או שהוא משתמש בכישרון חברו, כסף זה ערך, כל כולו ערך. בהזדמנות אחרת אני חושב שאמרתי פעם שיעור כאן במקום הקדוש הזה, דיברנו בעבר מהגר לסוקינים חליפין, ואז הסברתי את ההבדל בין קינים כסף לקינים חליפין. חליפין זה דבר תמורת דבר, כלי תמורת כלי, כסף זה ערך. ולכן מלווה לצורנית לי, כשאני לקחתי הלוואה, אפילו עם חבילת הכסף שקיבלתי עדיין מונחת תחת ידי, אני לא צריך להחזיר את אותם השטרות. אני יכול להתחיל להחזיר גם שטרות אחרות, אף על פי שהשטרות שקיבלתי עדיין תחת ידי. אבל במובן הפנימי ברור שגם ברבית אני עושה שימוש בכסף שלו. אני עושה שימוש בכסף נוסף שתחת ידי משלו. אז אף על פי שקניתי את הכסף לפני שאני משתמש בו, אין לכך כל משמעות. אני בכל זאת משתמש בכסף שאחרים המציאו לי ונתנו לי את האפשרות להשתמש בו. ולכן הוא אמס יורדה כוי כדברי הרשב"א הפשוטים והמפורשים. אילולי שתואר הסרת הריבית, הריבית דינו כדין כל שכירות, כשכירס בתם ושכירס קלם, יש שכירות של מאות. אני שכרתי מאות, אני עושה בהם שימוש כאשר אני מחזיר את הכסף שלוויתי, כאילו החזרתי את הבהימה, את הדירה, את הכלי, ואני נדרש לשלם תשלום נוסף תמורת השימוש שעשיתי בכסף שלו שהיה מונח תחת ידי. כך כותב הרשב"א, כך כותב החסידות דעת בהלכות עשרה, בסקופ עין סעיף קטנה, כך כותב החזון איש בירידי סמן עין אויס א', כך המובן הפשוט. ולכן ברור לנו שאילולא הצוער עשה את הריבית, אז יש שעבוד גמור לשלם ריבית, וכפי שמקובל בכל העולם כולו, אלא שהצוער אוסרת את הריבית. ולכן השאלה מצטמצמת, מה דין התורה? כאשר התורה אסרה את הריבית, האם היא גם הפקיעה את השעבוד הממוני, או שמה השעבוד הממוני בעינו עומד אלא שהתורה אוסרת? האם לפי החושמיש פה צריך לשלם ריבית אלא שיורדיה מתערב ואוסר את גביית הריבית, או שמה חושמיש פה וירדיה מסכימים לדעה אחת, וכאשר התורה שללה את הריבית היא גם הפקיעה את השעבוד, ושוב אין כזה דבר שלא יהיה מתחייב לשלם ריבית. כאן כנראה שנחלקו הראשונים ובעיקר האחרונים, וסוגה הזו מתחילה בקדיש נבוא ועומד בייס. בקדיש נבוא ועומד בייס למדנו המקדש במלווה אין המקדשת, והנועס מלווה מקדשת ועושה לעשות כן משום הרומס ריבית. המקדש במלווה אין המקדשת משום שלא נתן לה דבר, הוא מקדש אותה בכסף שכבר היה בידה. אבל בנועס מלווה איזה מקדשת? אלה שאסור לעשות כן מפני שיש בזה הרמת ריבית. שואלים חז"ל, מה הכוונה הנועס מלווה? אילא אם ידעוי ספור ארבע בחמישו, הוא נתן לה $4,000 על מנת שהיא תחזיר לו $5,000, ואחר כך הוא אומר לה, תתקדשי לי באותם $1,000 שאת חייבת לי ריבית. שואלים חז"ל, ריבית מעל יסהי ולא הרומס ריבית. ורש"י כותב שם שהקושיה של הגמור ריבית מעל יסהי, ועמי קורא לי הרומס ריבית. אז מדברי רש"י משמע שכל הקושיה זה רק על הלושן של הגמור. לא, חז"ל לא שאלו למה היא מקודשת, אלא ריבית מעל יסהי, ולמה כתוב עושה לעשות כן מפני הרומס ריבית. זה לא רק הרמת ריבית, אלא ריבית מעל יסהי. כך כותב רש"י. שאר הראשונים פרשו שהקושיה איננה רק על הלשון, אלא איך היא מקודשת. אם זה ריבית, הרי מעולם לא הייתה מחויבת לשלם עוד $10,000, אז איך הוא יכול לקדש אותה תמורת אותם אלפי דולרים שמעולם לא הייתה מחויבת לשלם כי זה ריבית? אבל רש"י מפרש, עמי קורא לו הרומס ריבית, והריטב"א מפרש שם במקום בקדיש נבוא ועומד בייס, שאכן הקושיה רק על הלשון, עמי קורא לו הרומס ריבית, אבל היא מקודשת משום שיש כאן שיעבוד ויש חוב, והוא מבטל על החוב תמורת קידושיה. ולכן חז"ל לא שרו על עצם הקידושין אלא כדברי רש"י, עמי קורא לה הרומס ריבית. וכל האחרונים הבינו מצורך דברי הריטב"א, שגם אחרי שהתורה אוסרת ריבית, יש שיעבוד. שעבוד ממוני ישנו, אלא שהשאיכו לממש את השעבוד הזה, ולכן לגבי קידושין בניעבד, אם הוא קידש אותה תמורת אותם כספים, הרי היא מקודשת. כך הבינו מתו את דבר הריטפו. כך הבינו רב שמן, רב שמן שקופש על יושש ההי פרק גימו. כך הבין אבני נזר, אבני נזר יורדי השמן טוב ד', כך הבין האם רבינו רמי אויבך, יורדיה בתשובה שבסוף חלק, יורדיה בסימן ג', כך הבינו כולם, עד שבא החזוניש. את החזוניש הזה שמעתם הרבה פעמים ממני, אבל בדרך כלל רק את החלק ההשקפתי של החזוניש ולא את החלק הלמדני. החזוניש טוען בתוקף רב, ואנחנו מוצאים את החזוניש הזה בשתי מקומות, יורדיה סימן עין, עוד א', ואבן ועזר סימן מבייז, עוד א'. פעמיים אנחנו מוצאים את החזוניש. החזוניש אומר שלא יתכן סתירה בין חושב משפט ליורדיה. זה לא יתכן, כולם רואים איך עוד ניתנו. כולם דבר השם. גם דיני השיעבוד והחובה הם דיני תורה. לא יתכן מצב שלפי חושב משפטי השיעבוד, אבל יורדיה לא מאפשרת את גביית השיעבוד. אם התורה עשה את הריבס, אז התורה גם שוללת את הריבס. אז לא יתכן שיש חויב. במשפט התורה אין כזה דבר חויב שאסור לגבות. אם אסור לגבות אותו, אז אין חוב. זה תאותה דסאטה. כך פשוט לא לחזוניש. והחזוניש מפרש את הריטפו בדרך רחוק, הוא בדויכיק גדול. והחזוניש כנראה הרגיש את הדויכיק שבדבריו. והחזוניש כותב, מוטב לנו לדחוק בלא שמר שוינם כדי להעמד את הדבונים על תיקונם. כך כותב החזוניש. כל פעם שאני מצטט את החזוניש אני אומר, קודם כל צריך לדעת מה זה נקרא להעמיד את דברים על תיקונם. מה זה דברים מתוקנים ומה זה לא מתוקנים. צריך לראות השטיקל חזוניש גם להבין זאת, וגם צריך לדעת איזה דויכיק בכל זאת ניתן לקבל ואיזה דויכיק הוא בלתי סביל, כבר אי אפשר לקבל. אבל הכלל, זה הכלל של החזוניש, והחזוניש נוהג רבות לפי הכלל הזה. בדברי החזוניש, הכלל הזה מצוי הרבה. מוטב לנו לדחיק בלא שנו שואלים כדי להאמן את זה בום התיקונם. ובעיני החזוניש, מה שהתקבל על ליבו הגדול של רב שמעון שקופ, אצל אבני נזר, אצל מאיר אויבך, כולם היו גדולי אלוהים. החזוניש שולל את זה תכלית השלילה, מעיקר דין הפרחה. לא יכול להיות שיש יעבוד ממוני, אבל יש דין איסורי שלא מאפשר, לא תשלום ולא גדיעה. אם אסור לשלם ואי אפשר לגבות, אז ממילא אין שיבוד. כך הביא החזוניש לדבר פשוט. ומחצו שעל גיטן סמן נון טס אני דמתי בהרחבה גדולה בדין של שמיטת כסופים. ואני טרנתי שאין לדמות שמיטת כסופים לריבס, אף על פי שהחזוניש תוך כדי דבריו כן גוזר גזר אישור. והחזוניש כותב שגם שמיטת כסופים, מי שעברה ראש השונה בשנת השריאס, אין חוב. אם אסור לגבות, אז אין חוב. אני טענתי שאין לדמות. אין לדמות שוויאס לריבס. משום שבשוויאס ודאי יש חלק נכבד של הראשונים שנוקטים, שיש חוב, אלא שאסור לממץ אותו, אסור לגבות אותו. ואני טוען שאין לדם או עזר לזה. הלו, תחילת החוב בשוויאס היה כשר. כאשר עשו את ההלוואה, אז ודאי שלא יתחייב לשלם. האיסור לא חל על הלויבה, אלא על המלווה. יש אפשרות גם לגבות, גם אחרי שמיטת כסופים. המלווה צריך לומר, משם אתה נלחו. ואם הלויבה אומר, אף על פי כן, מותר לו לקבל. ואני ביארתי בספר שלי, שאף על פי שיש נוסחאות בגמור, יש שתי נוסחאות, לפי נוסח אחת כתוב בגמור, אף על פי כן, מתון אני נוי שום לחו. הוא צריך לומר מתון אני נוי שום לחו. זאת אומרת, אני מוכן לתת מתנה אף על פי שאני פטור, אבל אין כוונת הדברים שזה מתנה. הוא נותן כאילו זה מתנה. אני יודע שתורה פותרת אותי, ואני לא חייב לשלם, אבל אני רוצה לתת לך מתנה. אז מותר למעלה ולקבל את החוב. כך שחוב לאחר שעבר עליו שוויאס, בשמית הסופן זה חוב עם מגבלות. חוב עם הגבלות, אבל בריבס אין חוב. בריבס עוברים לא רק בשעת התשלום, בשעת ההלוואה. המלווה ולוי וכבר עוברים, ולא רק המלווה ולוי, והאורי והאידם, כולם עוברים בלעל. משום שעצם החוב בריבס, ורוסוי ולדוסוי שלו בקדישה, ורוסוי ולדוסוי באיסור, התורה שוללת את עצם ההתחייבות לתת ריבס, ולכן ההתחייבות אין לה תוקף. בשוויאס התורה אוסרת את הגבייה, בריבס התורה אוסרת את ההתקשרות, את עצם ההתחייבות. אם התורה אוסרת את ההתחייבות, אז אין תוקף להתחייבות הזו. לא יכול להיות שיעבוד כאשר התורה לא מאפשרת להשתעבד. בשוויאס התורה אוסרת את הגבייה. יכול להיות חוב ללא גבייה.
מתון אני נויסן לכו, אז מותר לו לקבל. ולכן לדעתי אין לדמוי ריבס בשביעס. דברי החזוני שהרבה יותר משכנעים בריבס מאשר בשמית הסופים. אבל כפי שאמרתי, כל האחרונים, אני ציפטתי רק שלושה מהגדולים שבהם, אבל כולם הבינו מתוך דברי הריץ ודברים פשוטים, כנ"ל. אז הכל פורים רבו ישראל. אז זה ויכוח באחרונים, אחרי שהתורה אוסרת את הריבית, האם יש חוב אלה שאסור לממש אותו כפשטס דברי הריטבו, כך משמע בדברי הריטבו כפשוטם, או שמה כבונוס החזוניש, שאם יורדיה שולל את החוב, אז גם חוש המשפט מקבל את הדין. אין סתירות בין יורדיה לחוש המשפט. אין מצב שבו ללוי ואסור לשלם, למל ואסור לגבות, לאיבים אסור להשתתף בעצם עשיית השטר, ויעבור תיקר מבחינה ממונית יש שיעבוד. גם השיעבודים הם חלק מדיני התורה, ולכן אין מצב של סתירה כאשר אתה עושה את הריבית, גם שיעבוד אין. האיסור חל על מה שהייתה התקשרות אילולי שהתורה עשרה. הרבה מאיסורי תורה הם מעשים, לאו דווקא חלויס. עצם עשיית ההתחייבות אסורה, עד שאין בתוקף. אני בכוונה לא רוצה להיכנס לסוגיה של כל מיני צדדים, אנחנו לא נסעבד יובד מהן או יובד לא מהן, אף על פי שסוגיה הזו נוגעת לכאן. ואחת הדוגמאות שהגמורה מביאה בתמורה דף ה' בסוגיה של יובד מהן יובד לא מהן, זה באמת ריבס. אבל מכיוון שיש לנו כל כך הרבה חומר לדון בו, גם ללא הסוגיה בתמורה דף ד', היום לא ניכנס בכלל לסוגיה ההיא. אבל הכל פורים רבו ישראל, נחלקו אחרונים בפשט בדברי הריטבו, אמרנו את דעתו של החזוניש ודעת אחרונים רבים לעומתו. אחד הספרים המיוחדים, הנפלאים על הלכס ריבס, זה שער דיו. השער משפוט, שהספר שלו הלכו שמשפוט ידוע עד למאוד, חיבר גם ספר הלכס ריבס בשם שער דיו. הסיבה שהשער דיו לא כל כך ידוע כמו שער משפוט, זה פשוט משום שיותר לומדים חושי משפוט, על חלקיה הרבים מאשר הלכס ריבס. אבל שעה משפוט חיבר ספר השעה דייר, ושני הספרים ספרים נפלאים. אני תמיד אומר שאילולי הקצויס החוישן, אז מסתם שעה משפוט היה הקצויס החוישן. אבל איסרה מזלי והקצויס הקדים אותו, ולכן כל הלמדרים הגדולים השליחו את יהבם ועסקו בקצויס, והזניחו קצת את השעה משפוט שיצא לאור כמה שנים אחרי הקצויס החוישן. אבל גם הוא נפלא עד למאוד השעה משפוט החוישן משפוט, וגם שעה דייר לחוסר בסך. ואני רוצה לעסוק בקטע הראשון של שער דיה וקטע אחרון. שני קטעים, זה ספר עצום, תחילוסה וסויפה בקשס. אנחנו יכולים ללמוד את כל הספר, אז הקטע הראשון וקטע אחרון. בקטע הראשון, סיפקות נלף, בעצם קוף סמך, שער משפט יש לו ספק מאוד מעניין. לגוי מותר להלוות בריבס ולישראל אסור. כתוב לידי בשער חנוך שמותר להלוות ולקחת ריבס ממומה. מומה לכל הפרק כולו, לגבי הלכה הזו דינוי כגוי, ומותר לקחת ממנו ריבס. שואל השער משפט. כאשר עשו שטר שיש בריבס, ולא ידע היה צדק גומו, אבל בין זמן ההלוואה לזמן הפיראון הוא נשא מומה לכל התורה כולו. זה לא כזה פלא, משום שכתוב בשכנוח שכל המלווה בריבס כאילו כויפה ולוקה ישראל. כך למדנו בבוב מציע דף עין עומד בית. אז הוא קיים את המאמר הזה כפשוטו. אחרי שלווה בריבס הוא פרק עול, עכשיו הוא מומה לכל התורה כולו. האם למלווה מותר עכשיו לגבות את הריבס? האם מותר לו לגבות? האם מזלינם באותו שעס הגביר, שעת הפיראון, או באותו שעס ההלוואה? כך מסופק השעה המשפוט. הוא לא נותן תשובה ברורה, אבל הספק לכשעצמו הוא ספק מעניין, ספק מרתק. אז אני אומר, אם תמצא לו אמר, שברבס כלל אין שיעבוד, אז אין שיעבוד. אז מעולם לא חל על הלוי וחובה לתת רבס. אז אמר, לא יכול לגבות את הרבס הזו. אם תמצא לו אמר שיש יבוד, אלא שיורדיה אוסר את מימוש החוב שחוש המשפוט מאשר, אז יש חוב, יש חוב ממוני. ואם בשעת הגביר מותר כבר לקחת ממנו ריבס כי המומה, אז יש מקום לומר שהמלווה לא רק זכאי לקחת ריבס, הוא גם יכול לקוף אותו ולחייב אותו ברייזן לשלם את הריבס, כי החוב הממוני הרי קיים גם אחרי שהתורה אסרה את הריבס, הרי שאסור לממש את החוב, אסור לגבות אותו. אבל אם עד ההוקי והוקי הוא נשא מומה ומותר לגבות ממנו ריבס, אז זה מותר. השאלה הזו תלויה בשני הדרכים הנ"ל. בקטע האחרון בשער דיו הוא מסופק לגבי ריבס קצוצי יועצה בדיונים. ריבית קצוצה, גם אחרי שאמר וגבה, הוא צריך להסביר. מה הדין כשיש ספק אם זה רבס קצוצה או אובר קרדס? אבא קרדס לא יוצא בדיינים. רבס קצוצה כן חייבים להחזיר, כשיש ספק. האם זה ספק איסור או ספק ממון? ספקה בממוינה הולכים לכולם, מי שמחברי על עברה, האם זה ספק כסף צריך להכניע? אז גם שאלה הזו תלויה לאחרת, בכל המבט שלנו על רבס, האם מדובר בדין איסורי, באיסור גרידה? או גם בדין ממוני, כאשר אמר בדבר רבס, האם זה גזל תחת ידו, הוא צריך להוציא גזלה מתחת ידו, או שמה לא, יש יעבוד ממוני, וממילא כשאמר בדבר רבס, הכסף הזה שלו, אלא שיש מצווה, מצווה שרובצת עליו להחזיר, ואז צריך להחמיר, ושתי הספקות של השאר המשפט. הראשון בספר והאחרון בספר יש להם קשר והוא בהות העלייה, ועכשיו אנחנו מגיעים לשאלה השלישית שאנחנו נדון בו קצת בהרחבה, קצת ברחוב יסעיר. אז קודם כל, השאלה הראשונה שדנתי בה, אילולי שהתורה אסרה ריבית. מה זה ריבית בכלל? מה תוקף יש בהתחייבות לשלם ריבית? הבאנו את השיטה הייחודית של הקסמסויפר ודברי הרשב"א וכל האחרונים שהבינו שיש כאן התחייבות גמורה אילולי שהתורה אסרה, אחר כך הבינו את הריטבו. החזוניש מול אחרונים אחרים אחרי שהתורה אוסרת ריבית, יש כאן שלילה של השעבוד ושוב גם חוב ממוני אין כאן או שיש רק איסור בלבד. ועכשיו אנחנו מגיעים לשאלה של רבס קצוצה יוצא בדיוני, מהו זה שגבה ריבית? ואלוי ונתן מדעתו או בעל כורחו ואמר וחייב להחזיר. מצווה זו, הלכה זו, רבס קצוצה יוצא בדיונים, למדנו מבחי הוכיחו אימוך. כך מבוא הבבו במציע, אין עלה פה מדלה, וחי אפילו מכאן, אנחנו למדים שחייבים להחזיר רבס גם אחרי גביעתו. האם זה רק מצווה על המלווה להחזיר את הריבית, או דין ממוני? האם הרבס המלווה גבה גזל בידו, או שמה לא? יש כאן קניין, מכיוון שיש כאן שיעבוד. אלא שמצווה סתרה רובצת עליו ומחייבת אותו להחזיר את הריבית. האם שאלה ב' ושאלה ג' הו בהו תליה, רק במידה מסוימת? במידה מסוימת כן. כי לפי החזוני שאין כלל שיעבוד, אז לכאורה זה גזל. אם יש שיעבוד, אז לכאורה זה לא גזל, אבל לא בהכרח. גם אם אין שיעבוד, יש מקום לטון, אבל אלוהי ונתן מדעתו. אז אין שיעבוד, אבל כאשר אלוהי והתחייב והוא רוצה להיות נאמן למילתו, הוא לא שואם את תוירה, הוא נתן מדעתו, אז איזה גזל יש כאן? ואם כן יש מקום לטון שאפילו לפי החזוניש, זה לא גזל, הוא נתן מדעתו. מאידך, אפשר לטון לא, גם אם הוא נתן מדעתו וגם אם יש שיעבוד ממוני, אבל כאשר התוירה מחייבת להחזיר, התוירה מפקיעה זכותו של מלווה ומצד דין התוירה, אולי זה גזל תחת ידו. וכאן אנחנו מגיעים לשאלה השלישית. אז בתחילת דבריי אני רוצה להביא ראיה. אני בטוח שכל חוקר שיחקור את הסוגיה הזו יגיע למסקנה הזו. אבל מכיוון שאני אינני חוקר, אלא גדלתי בין כויס לבי סמידיש ולא לא באקדמיה, אני רוצה לומר שהראיה הזו אין בה תוקף. אז במוסקל ראשון, בשקפה הראשונה היינו אומרים ששאלה הזו, אם רבס, אחרי שמשפט או יורדי, האם זה דין ממוני, משפטי, או דין איסורי, לכל המחלוקת בין הרמב״ם וטור. משום שהרמב״ם כותב את כל דיני רבס בפרק ד' מלכס מלווה ולוי ובספר המשפוטים. הטור שולם את דברי הרמב״ם, הטור כותב את כל דיני רבס ביורדי, לא בחוי שמשפוט. אף על פי שגם הטור כתב הלכס הלבוע. יש הלכס הלבוע בחוי שמשפוט. כל ילד יודע שחוי שמשפוט זה דיני ממונות, יורדי זה דיני איסור והתר. ואם הטור שינה בדרכו של הרמב״ם והוציא את כל הלכס רבס מלכס הלבוע, הלכס מלווה ולוי של הרמב״ם מכניס אותם ליורדי, אז מחר. לדעת הטור מדובר בתחום שכל כולו באיסור והתר. לדעת הרמב״ם מדובר בדין משפטי. אבל הטור בתחילת סמן קוף סמך כותב הטור ורבס, עידה דאוסה ליודון אימה בו מלסה. והבח מסביר את דברי הטור. הטור כאילו מתנצל בסמן קוף סמך. רבס עידה דאוסה ליודון אימה בו מלסה, ינס מלסה, 16 סימנים עצומים שצריך ללמוד אותם 5 שנים. אבל כך הטור כותב, עידה דאוסה ליודון אימה בו מלסה. בדרך כלל זה מכיוון שבלאבא כי אנחנו עוסקים בסוגיה הזו, אז בואו נאמר עוד איזה מילה. אולי אצל הטור זה היה איזה מלסה זיטרסה, הקליניקאית, זה כל הלכה סבס. אבל מה כוונת הטור? מסביר הבך. בסמן קוף נונחס, בירדיה למדנו דיני רפואה מגוי. מתי מותר להתרפא אצל נוכרי, מתי אסור? יש סוגיה בעבודה זורה שנוכרים חסודים על שפיך סדומים, ולכן יש הלכות באיזה מצב, באיזה נסיבות מותר לצרפות מגויים, באיזה נסיבות אסור לצרפות מגויים, מתי כן מרפים את הנוכרים, מתי לא מרפים אותו, זה קופנון חס. קופנון טס, כתוב שאסור להלוות לישראל ברבס, אבל מותר להלוות לנוכרי ברבס. קופנון טס, אגב, קופנון חס. משום שקופנון חס עוסק בהלכות שבין ישראל לנוכרי, אז אגב קופנון חס, למדנו בקופנון טס, שגם ברבס יש הבדל בין ישראל לנוכרי, ובצלם קופסם את כותב התור, מכיוון שעסקנו כבר בקופנון טס, בדיני רבס, מה שבין ישראל לגוי, כיוון דו סביודה, נאמר במלסת. אז לפי פירושו של הפך, שבולט מאוד בדברי התור, התור לא חולק באופן יסודי על דברי הרמב״ם. יש לו סיבה טכנית לחלוטין. מדוע הוא כותב את דין הרבס ביורדיה, בסימן קוף סמך והילך, ולא בחוי שמישבות. כך לפחות כותב הפך בדברי התור. האם לפחות אפשר להוכיח מדברי הרמב״ם, שכן כותב את דין הרבס לא בספר קדושה, ביחד עם שחיתה, גם החלוס הסורייס ואיסור הביין, אלא בספר המשפוטים במלווה ולוי, והאם ניתן להוכיח שזה דין ממוני, דין משפטי? אני חושב שלא. הרמב״ם כותב את דין הרבס בלחס מלווה ולוי, משום שאלה הם הלכות שבין מלווה ולוי, ולכן שם מקומם. יש לי הרבה ראייס שהרמב״ם מסדר את הלכותיו לא בפי מובנם הפנימי, אלא לפי המציאות המעשית של המעשים. רב חיים מבלושנקר כותב בחוט המשולש, סימן יהוד, בתשוב את חוט המשולש, שרוב הלכות אפשר ללמוד מהסדר של הרמב״ם. אני לא בא לטעון שהרמב״ם לא הקפיד על הסדר, ברור שהרמב״ם הקפיד על הסדר. משום שהרמב״ם היה הראשון מן הראשונים שכל ספריו מסודרים להפליא. הלא הריף כתב את כל ההלכות לפי סדר השעס, כך נהגו רבים בימי הגאונים. הרמב״ם הוא הראשון שכינס את כל דיני התורה ליהוד ד' ספורים, וכל ספר יש קבצים שונים של הלכות, ואין הלכה שלו מוצא את הקטגוריה הנכונה שלו. ודאי שהרמב״ם הקפיד על סדר, הסדר בולט בכל דברי הרמב״ם, אבל אנחנו לא יודעים מה הסדר ומה היו הכללים שלו. בספר המצוות הרמב״ם כתב יהוד ד' פרקי הקדומה, רק להסביר את השיטה של ספר המצוות, ועדיין הוא גילה תפך וכיסה עשרה תפחים, ואף אחד אין לו שמץ של מושג איך הרמב״ם סידר את ספר המצוות, לפי איזה מפתח, לפי איזה כלל, מה מוקדם ומה מאוחר. ספר החינך הלך לפי פרשיות התורה, מבראשית עד וזוי סברוכו, לפי הסדר. הרמב״ם, על אף שכתב י"ד פרקים, פרקי הקדומה לספר המצוות, עדיין לא גילה מצפוניו, אבל מצוות עשה ומצוות לא עשה, לפי איזה מפתח הוא סידר אותם, מה מוקדם, מה מאוחר. ביד החזוקה הוא כלל לא הסביר מה הסדר, ולכן אין אנחנו יודעים. מה שאני בכל זאת מרגיש, קט על גוש אצלי במדבר רמב״ם, ואני אביא דוגמה אחת. לא הרבה דוגמאות, אבל דוגמה אחת בכל זאת נביא. הפסח בית הצו החייב בשבס, כך למדנו פעמיים בשעה, שבס ממחס במלכס דב ג', ורשי במקום כותב הפסח בית הצו החייב משום מכה בפדש. הרמב״ם כותב את הפסח בית הצווה ביחד עם דיני קוריאה, והמשנה ברורה כותב בבהלוכה בסימן ש"מ, שבדברי הרמב״ם משמע שפסח בית הצווה איננו מכה בפטש אלא חייב משום קוריאה, שהרי הרמב״ם כותב הלכה זו ביחד עם הלכות אחרות שחיובם משום קוריאה. כך כותב המשנה ברורה, אבל מה לעשות שהמגד משנה שם במקום על דברי הרמב״ם כותב את דברי רש"י, הפסח בית הצווה חייב משום מכה בפטש. הרי שהרמב״ם לא ראה, המגד משנה לא ראה קושי בעובדה שהרמב״ם כותב את פסח בית הצווה ביחד עם דיני קוריאה, ובהכרח צורך לא אמר, הפסח בית הצווה הלא קוריאה הוא לא עובד עם פטישים, יש חוט שקושר את שני חלקי הבגד, והוא לוקח או מספריים או סכין וחותך, ומכיוון שהוא קוריאה ומלאכתו דומה למלאכת הקוריאה, לכן כותב הרמב״ם פסח בית הצווה ביחד עם קוריאה, אף על פי שלדעת למגד משנה חיובו משום מכה בפטש. וסקלתי כבר הרבה פעמים מה שכותב על הדבז בשתי תשובות, שאין מוסמך מהמגד משנה לפרש את דרכי הרמב״ם. ואם כן, אני טוען שהרמב״ם כותב את הלכה סבס בלכס מלווה ולוי, משום שהלכות האלה הן הלכות שבין המלווה ולוי, אף על פי שמדובר באיסור ולא בגדר ממוני. ולכן אי אפשר להוכיח ולהגיע למסקנה הנחרצת לא מדברי הרמב״ם ולא מדברי הטור כפי שהסברנו. ואף על פי כן אני חושב שהרמב״ם וראשונים אחרים נחלקו. החובה שרובצת על המלווה להחזיר ריבס שגבה, האם זו חובה ממונית או רק חובה של מצווה? האם גזל תחת ידו או לא. וכאן יש לנו שוב ראייה נוספת. הרמב״ם לא כותב במניין המצווה. במצווה עשה הרמב״ם לא כותב מצווה להחזיר את הריבית. אף על פי שהלכה הזו למדנו מפסוק וחי הוכיחו עמו. והרמב״ן משיג על הרמב״ם, כי ידוע הרמב״ם בספר המצווה גורע כמה וכמה מצוות שהרמב״ם כן מונה, והוא מציע מצוות אחרות במקומם כדי להשלים את מניין התרי"ג. והרמב״ן תמה על הרמב״ם במצווה עשה י"ז ששוכח הרב. לפי דעת הרמב״ן, מדוע הרמב״ם לא מונה את המצווה וחי הוכיחו עמך? מצווה על המל ולהחזיר ריבס שגבה נגד דין תוירה, נגד מצווה של תוירה. כך תמי הרמב״ן מדוע הרמב״ם לא כותב את המצווה הזו. מגיל הססטו, שהוא מנויסי כאלה והחשובים של הרמב״ם בספר המצווה, מגיל הססטו כותב שהרמב״ם לא מונה את המצווה הזו, כי זה בהישר שגזלה שגוזל. מגיל הססטו מסביר בשיטת הרמב״ם שבחי הוכיחו עמך זה גילוי מלסה. אבל אחרי שהתוירה מצווה על המל ולהחזיר את הכסף ללויבה, התוירה גם מפקיעה את בעלותו של המלווה, וזה הופך לגזל תחת ידו, והרמב״ם כבר מונה פשע וזה גזלה של גוזל. אין כאן שתי מצוות שונות, וחי הכרחים זה רק גילוי מלסה, שהכסף הזה איננו של המלווה, ומשום כך הוא צריך להחזיר את הכסף, ולהחזיר את הכסף לבעליו. אז לפי זה נחלקו הרמב״ם והרמב״ן. אם המצווה שמוטלת על המלווה להחזיר כסף שהוא גבה שלא כדין, האם המצווה הזו זה מצווה גריידה, כך דעת הרמב״ן, ולכן הרמב״ן תמה, למה זה לא במניין המצווה? זה צריך להיות במניין המצווה שמצווה שעושה וחי הוכיחו עמך, צריך להשיב את הריבית. אבל הרמב״ם נוקט לא, שזה גדר ממוני, וחי הוכיחו עמך זה גילי מלצה, וזה בכלל גזל, זה נכנס לכלל גזל, וממילא והישבת הגזלה אשר גוזל. ואם כן נחלוקו הרמב״ם והרמב״ן בשאלה יסודית זו. ואני חושב שהרמב״ם הולך לשיטתו בשלוש מקומות, בשתי הלכות. מלבד השמות עשה הרמב״ם בספר המצווה בפרק ד' מלכס מלווה ולויבה, זה הפרק שבו הרמב״ם כותב את כל דיני הריבס. בפרק ד' במלווה ולויבה הרמב״ם הולך לשיטתו, אני הסדעתי בשתי מקומות. קודם כל בהלוכי י' ג', בהלוכי י' ג' יש ויכוח מעניין. קוצב הרמב״ם, הורו מקצה סגאינן, שהלוי ושמחה למעלה וברבי שלקח ממנו, אפרופי שקונו מיודוי, שמוכל אינו מויל כלום, שכל רבי שביועל לא מכילה היא, אבל התוירה לא מחלה, והסלה מכילה זו, לפי כך אינה מכילה מועלס ברבי שפטרו ברבי של דבריהם. ההיגיון של מקצה סגאינן, מה זאת אומרת לוי ומוכל למעלה על הרבי? הלו, במה עדיף המכילה של בדיעבד מהמכילה דמקורה? הלוי נתן את הריבס מדעתו, ויאפרתי כאן התוירה אוסרת. אז למה שיוכל למחול בדיעבד מה שלא היה יכול למחול לכתחילה? כך הוירו מקצת הגוינם. כל ריבס זה מכילה, אבל התוירה לא מחלה, אפרתי שאדם כן מוכל, התוירה לא מוכלת. ולכן המכילה לא תועיל. והרמב״ם כותב, יראה לי שאין הוראה זו נכונה. יראה לי שאין הוראה זו נכונה. אלו, מאחר שאומרים למלווה החזר לו, ויודע הלויבה שדבר איסור עשה ושיש לו ליטול ממנו. אם הלויבה יודע שיש לו זכות ליטול מן המלווה, אמרו צלמחל מויכל כדרך שמויכל הגזל. אומר הרמב״ם הוא יכול למחול כדרך שמוכל הגזל. הרמב״ם לא מסביר שאלת הגויינם, אבל מה בין מכיל את המקורו למכיל את הבדיעבד? אני חושב שהרמב״ם והגויינם נחלקו בשאלה הנאו. האם מדובר בגזל או מדובר בדין איסורי גרידה? לדעת הגאונים, המלווה לא חייב להחזיר את הכסף ללויבה. הוא מצווה להחזיר את הכסף ללויבה. אדם יכול למחול על זכויותיו. הוא לא יכול למחול מצווה שמוטלת על אחרים. אין לו זכות ממונית. כל מושג שלו מכילה תקף כאשר מדובר בזכויות ממון. אדם יכול להפקיע שיעבוד על ידי מכילה. אין כאן שיעבוד. יש איסור, זה דעת הגאונים, ולכן אדם לא יכול למחול על מצווה שמוטל את אחרים, כשם שעוני לא יכול למחול על הצדוק. מה זאת אומרת אתה מוכל על הצדוק? פלוני מצווה לפרנס אותך, הוא לא חייב לך חוב שאתה תוכל למחול. המצווה של וחי הכרחי עמך, לדעת הגאונים, זה כמו וחי הכרחי עמך שכתוב במקום אחר, כמו והחזקת בו. זה מצווה, מצווה, ולא שיעבוד, אז איך לויבה יכול למחול? הוא לא יכול למחול מצווה שמוטלות על האחרים. זה דעת הגויינם. הרמב״ם נוקט? לא, זה דין ממוני. כשם שיכול למכור את הגזל, כך הוא יכול למכור את הריבית. אף על פי שמחילה לא עוזרת כדי להתיר את האיסור, לתת ריבית התורה אוסרת. זה לא קשור למחילה. זה נכון, הרמב״ם אפילו יכול לטעון שיש יעבוד על הלוי ולשלם, אבל יש גם איסור. אבל המצווה של המן ולהחזיר את הכסף, יסודו בגדרי הממון. ולכן הדעת הרמב״ם, כשם שמוכר את הגזל, כך מוכר את הריבית. כי הרמב״ם נוקט שיש כאן דין ממוני. לפי מקצת הגויים יש מצווה. במצווה לא נופל את כל עניין המחילה. אף על פי שמצינו מחילה גם במצווה, במצווה אינו, יש מן הראשונים שומעים מחילה, וכאן אנחנו רואים שגם מצווה, אבל עם כל עניין המצווה זה להנועז חברוי, לטובת חברוי יש מחילה. אפשר לטעון כך גם בדיני רבס. אפשר שגם אני בדי רמב״ם מדובר במצווה גרידה, ואף על פי כן מועיל מחילה, אבל הלושן של הרמב״ם, שהוא מוכר את הרבס כדרך שמוכר לסגזל, מוכיח לדעתי לא, זה כמו גזלה, זה שיעבוד ממוני. והיש וזה גזלה, והרמב״ם מולך לשיתוף לי שהחזרת הריבס זה מצווה של והיש וזה גזלה שגוזל, כפי שהסביר המגילה ספר השמות עשה הרמב״ם. והרמב״ם מולך שוב לשיתוף לי בפרק הזה, בפרק ד' ממל ולוי ובלוך הגימל. מה כתוב בלוך הגימל? כאן הרמב״ם מסביר, אף על פי שזה לאו אין בו מלכס, כל לאו שניתן להישובין אין לוקין עוליו. שכל המלווה ברבס ומויסה רבס קצוצה שיעשו למען התואר, הרי זו יוצא בריונים, ומויציה נויסה מן המלווה ומעזירן ללויבה. בספר החינוך במתשין מהם גמל, החינוך מביא מקלויקס הראשונים, מלווה שלא רוצה להחזיר ריבית שגבה שלו כדין, רבס קצוצה. יש מן השואלים שנקטו שמכן נויסה שתי צנפשי, אבל לא נחסינן לנכוסיו, לא יורדים לנכסיו, מכן נויסה שתי צנפשי, אבל הרמב״ם נוקט שיורדים לנכסיו. כך משמע מדברי הרמב״ם, מויציה נויסו מן המלווה ומחזירן ללויבה. בעצם לא רק כופים עליו להחזיר, בעצם יורדים לנכסיו. מויציה נויסו מן המלווה ומחזירן ללויבה. כך כותב הרמב״ם, וכך מדייק החינוך, שרדת הרמב״ם יורדים לנכסיו. במנך לקוע ראשונים, במנך לקוע ראשונים. אותם ראשונים שנקטו שלא יורדים לנכסיו, כי אין כאן שיעבוד ממוני. כשאין שיעבוד ממוני, בעצם לא יורדים לנכסיו. אבל יש מצווה. אז מה עדין כאשר אדם לא רוצה לקיים מצווה? פעמיים בשעס למדנו, חולים קוף למד בייס וכסו בספיבות. הוא אומר סוכה איני יויסף, לא לאו איני נויטל, מה כנויסה שתיתן אפשוי. ולכן אותם הראשונים סוברים, אין כאן שיעבוד, אין כאן חובה ממונית שבייס יוכל לממש את החוב, לרדת לנכסיו ולגבות. יש מצווה, והוא לא רוצה לקיים את המצווה שמוטלת עליו, מצווה של רווחה הכרחים, אך מה כאן הוא יצא שתי צנפשי? הרמב״ם הולך לשתוף פעם שלישית, יש שיעבוד ממוני. גם פה אפשר להתווכח עם מה שאני אומר, כי יש רמב״ם בסוף בו ובאסה, הרמב״ם בסוף בו ובאסה שואל, למען דאומה שביד עליו דיורייסה, אלא הוא נחלקו בסוף בו ובאסה, בו ובאסה קופה אין גמונות שבוד דיורייסה או לא. יש מי שנוקט שכל המושג של שיעבוד נכסים איננו מנצוי, שביד עליו דיורייסה, שואל הרמב״ם, אם שיעבוד עליו דיורייסה, איך אפשר לגבות חוב כאשר הלויבה ממאן לשלם? אומר הרמב״ן, גם אם שיעבוד עליו דיורייסה, אבל פריאס בלחויב מצווה, ואפשר לכפות על המצווה, אז אפשר להקות אותו. עד שאתו כופהו בגופוי, תכפהו בממוינוי. זה חידוש של הרמב״ן. למה להקות אדם ולשבור את עצמותיו? יש כפייה יותר אנושית, יותר ליברלית. עד שאתו כופה בגופה, תכפה ובממוינוי. בסופו של דבר הוא יצטרך לשלם. אז למה שישלם עם עצמות שבורים? למה שישלם חבול ורצוץ? אם הוא יכול תרד ישר לנכסיו. וזה אופן של כפייה, כך מסביר הרמב״ן. עד שתכפה בגופה, תכפה ובממוינוי. אז אפשר שגם שתעשה רמב״ם כאן, שיורד מנחוס ומתיר מנמר ו... ומחזיר לנו אלוהי ולא מושתת איך רואה על ההנחה שמדובר בשיעבוד ממוני. אפשר שהרמב״ם נוקט כמו הרמב״ן, אבל לי ביואי מרי, מכיוון שיש לנו כל שתי רמב״ם שהולכים בכיוון הזה, זה גם שיתס הרמב״ם כאן, ובשלושת המקומות עשה רמב״ם, שלושת המקומות עשה רמב״ם שיש שיעבוד ממוני. המל ולא רק מצווה להחזיר את הרבס אלוהי, הוא חייב חובה ממונית להוציא גזל מתחת ידו ולהחזיר את הממון אלוהי. משום שנסערכו הדבורים, אני כבר לא יכול לנגוע בכל פרט ופרט, אני רק רוצה להזכיר שיש מחלוקת מעניינת בין הטרס והסמאה בחושמיש פוצמנטס וגם בסמקוף סמך א', אין סמה על יורדיה, אבל תז יש גם החושמיש וגם על יורדיה. יורדיה תז יושב ראשון במלכוס, בחושמיש פות משום מה הוא נדחק לשוליים. השח ועצמה תפסו את ימינו ואת שמולו של המחבר, ותז נדחק למטה, אבל הוא עדיין נמצא גם בחושמיש פות. אז התז ויורדיה קוף סמך א', ג', חושמיש פות תת א', התז אומר שאין חיוב על המל ולהסיר את הלוי ורק עם הלוי ותובע. ועשמה תמי על התז, למה הוא צריך לדבוע? מה בין גזל לריבס? וכי הגונב מחברו פטור ממשיב את הגני ועד... סוגיה נוספת שאנחנו לא יכולים להתעלם ממנו. בוב מציע סמך בית עומד א' ובוב הקמא קוף יוד בית עומד א'. שתי הסוגיות האלה למדנו. אדם שגבר ריבס, הוא גבר ריבס קצוצה ונפטר לבית עולמו. אין מוציאים מן היורשים. מן היורשים לא מוציאים, והיורשים זכאים להשאיר את הריבית שגבה אביהם תחת ידם. כך מבוא בשתי המקומות האלה. ואנחנו כבר אמרו, מדוע היורשים לא חייבים להסביר את הריבס שגבה אביהם שלא כדין? רומי בחומה אומר, מפני שהיורשים קונים בייאוש בשביל ירשיס. ורשות יורש כרשות לוקח. כשם שהלוקח קונה בייאוש בשביל ירשיס, גם היורשים קונים בייאוש בשביל ירשיס. כך אומר רומי בחומה. מדברי רומי בחומה מוכח שמדובר בגזל. כי כל המושג של ייאוש בשביל ירשיס זה דין מדיני גניבה וגזלה. רובו אומר לא, רשות יורש לאו כרשות לוקח, זה לא קשור לישוש ונרשיס. רובו אומר וחי הוכיחו אימך אמרו תוירה לדידי עזה רחמונה לברי לא עזה רחמונה. מי שגבה את הרבס הוא מצווה להסיעו. הדגש הוא על אימך, וחי הוכיחו אימך לדידי עזה רחמונה. אבל הילדים הם לא לקחו ריבית, הם לא נצטבו להזיר את מה שהם לא לקחו. כך אומר רובו. והשקפה הראשונה, זה המחלוקת בין רוב מקום לרוב. מה שאנחנו עושים הוא אומר, שאנחנו כבר הרמב״ם והגאונים, שני השיטות בספר החינוך, לכל איזה מחלוקת אומר רוב. ואם אכן כך, הלוקה כרוב ובכל מקום, אז ראיה ברורה שזה מצווה ולא משפט. מצווה ולא משפט. מצווה ולא שיעבוד. משום שרוב הוא זה שאומר, לדידי עזר רחמונה לברי לא עזר רחמונה. אבל גם בסוגיה הזו נחלוק האחרונים בפירושו. שר המלך פרקי מאישוס הלוך לתסבוב. אכן מפרש כך את המחלוקת סמרוע. לרוב הבחום מדובר בגדר ממוני, בגזלה, מלווה שגבה הריבס שלא כדין. הריבס גזל תחת ידו ולכן הוא יכול לקנות ויש ושינה רשש. רוב אומר מדובר במצווה, בדין איסורי ולא בגדר ממוני. כך כותב הרמב״ן בדף סמכי, באותה סוגיה של גלימה. ואם כן, יש כאנו גם רמב״ם לשיטות לוי. הרמב״ן שמסיג על הרמב״ם בספר המצוות, למה הרמב״ם לא מונה את המצוות של וחי חיכו עמך, הסברנו שלדעת הרמב״ן לא מדובר בגזל, מדובר במצוות. גם אחרי שהתורה אומרת וחי חיכו עמך, זה לא הופך להיות גזל ביד המלווה. הממון שלו, הוא קיבל את זה מדעת הלויבה. זה מצווה ביעלמה, הרמב״ן לשיטתו. כך הוא מוציא מהסוגיה של גלימה בבו ומציע סמכי. מדובר במצווה, כך הוא פירש את דברי רובה. לדידי עזר רחמונה לברי לא עזר רחמונה. אותו מחנה פריים שהבאנו מקודם, כשם שהמחנה פריים נדחק. בביאו הסוגיה בבו ומציע סמכי, המחנה פריים אומר, גם עלי בדרובה יכול להיות שזה דין ממוני, אלא גזרס הכוסף של דידי עזר רחמונה ולברי לא עזר רחמונה. כל זמן שהריבס ביד המלווה שגבה שלו כדין, זה גזל ביודוי. אבל משנית פעולה בית הלומוי, על הילדים אין מצווה, וממילא הם יכולים לזכות בדין. כך מסביר מחנה פריים. עכשיו המלך יש לו ביצה בדברי הרמב"ן ובדברי הריטב"א. אנחנו נפלאים גם הוא יש לו מקור בדברי הראשונים שאתה מקבצת בשם הרשמי שאנס בבוב המציאס והמחבייס. הרי לנו שגם בדברי רוב השלוחה כמו ישראל יש שתי דרכים בדברי השיינים. עוד רגע אדברה, עוד מקור אחד משום שהוא מעניין עד למאוד ואני חושב שהוא מקור חשוב. ובוב המציא דף עין ומדלת יש תויסוס מאוד מחודש במחסור של ברשיס. דמתי בדברי התויסוס האלה. התויסוס כותבים שגוי עשו לו אתך ריבס. אף על פי שריבס איננו בין שבע מצוות בני נויח, אבל זה בכלל גזל. ואחד משבע מצוות בני נויח זה ריבס. במחסור של על ברשיס מניוד האחות זין שאלנו, אבל אצל יהודים ריבס איננו בכלל גזל. לפחות לא מעיקורה, הלא שאלו בבוב המציא דף סמך א', למה לי דקוסב רחמונה לאו בריבס, בעינו, ובגזל, בחזל אומרים, גזל, בגזל נותנים ממון שלא מדעת הבעלים, בעינו נותנים לדעת, אבל בטעות. בריבס יש כאן הסכמת אלוהיו, ואין כאן טעות. אלוהיו יודע מה שהוא התחייב, הוא מוכן לעמוד בהתחייבותו, ולכן אי אפשר ללמוד זה מזה. אז למה אצל בני נויח רבס כן בכלל גזל? שתי תשובות בדובר. אפשר לטעון גם אצל בני ישראל אחרי שהתורה אוסרת הרבס ממילא זה כבר בכלל גזל גם כן. כפי שהחזון איש מפרש בדברי הריטב"א. אפשר גם שאין גדרי המצווה של בני נויח כגדרי המצווה של כבר. בנקודה הזו הרחבתי שם במחסור של סימנו דלת במחסור של בראשיס. שבע מצווה של בני נויח הם שבע כללים. תרי"ג מצוות הן מצוות פרטניות. שבע מצוות שבני נויח כוללים 60, 70 או 80 מצוות מכלל התרי"ג. שבע מצוות בני נויח הם כללים יותר נרחבים. אנחנו מפרשים את שבע מצוות בני נויח פרשנות הרבה יותר מרחיבה. אם הגמרא אומרת בסנהדרין דף נ"ז שגוי שלומד תורה חייב מצווה משום שהוא עובר על בלויסיק זו, משום שתורה מורשו, מורשו לנו ולא לבני נויח. אדם שלומד חוכמתו של אחר בדין יסור לא עובר ולא השיג, זה לא עם גזל בלימוד. אבל בגוי אנחנו רואים שחזל פרשו אחרת, ולכן אפשר גם כאן. אבל מכל מקום יש כאן איזשהו בית אב שיש קשר בין רבס לגזל. התירוץ השני בתויצבס הוא מדהים הרבה יותר, אבל זה כבר לא שייך לענייננו. התירוץ השני של תויצבס שגוי לא נצטר בו על הרבס, אבל אם גוי בכל זאת רוצה לקיים את רבס, הוא יקיים, הוא יקבל סטר כמו אברהם אבינו שקיים כל התורה כולה עד שלא ניתנו. המשוואה הזו שכל גוי לדורס עולם אם הוא ירצה לקיים מצווה של ישראל ולא לקחת ריבס יקבל שכר כמו אברהם אבינו, זה חידוש גדול. עסקתי בעבר, אינני יודע אם השיעור הזה נאמר כאן, אבל במחסור של בראשיס פרשס ויצא, אני לא זוכר איזה סימן, אבל כמדומני שזה פרשס ויצא, כתבתי ערכות גדולה על דברי הרמב״ם. הרמב״ם מחדש שלוש פעמים, פרק י' ממלוכים, פרק ג' ממילה, ובפרש המשנה ומסכת הסטרומס, פרק ג' משנה ד', בשלושת המקומות כותב הרמב״ם שגוי שיקיים מצווה של ישראל יקבל שכר, נוכרי שלובש ציצס יקבל שכר לדברי הרמב״ם, הוא מפריש תחום הסמייסס יקבל שכר, כך כותב הרמב״ם להדיע, מלבד נוכרי ששובס, נוכרי שלומד תוירת, זה עניינים מיוחדים, איסורים מיוחדים, אבל כלל תרי"ג מצווה נוכרי יכול לקבל שכר. רב מוישה זצ"ל באיגרס מוישה יודע סמנטט פוסל את האפשרות הזאת מכל וכל, הוא דוחה, הוא אומר שזה בלתי אפשרי, אין לזה שום ראיה בש"ס, כך כותב רב מוישה. ואני בעוני, מי אני לחלוק עם רב מוישה, אבל כך היא דעתו של תואר. אני כתבתי במחסור של שבע מקורות מבבלי לירושלם ומדרוש חז"ל, שמהם אפשר להביא מקור לדברי הרמב״ם שנוכרי שמקיימת ושלא נצטווה בהם יקבל שכר, ואחד המקורות זה באמת התויסוס הזה בבוב מציא דף עין. לפי התויסוס המקור הוא יום החוף חס כי הם עבורו מבין את כל התויסוס כולת שלא ניתנו. מכאן למודו התויסוס שנוכרי לדוירס אוילום גם אחרי מתן תויסוס לא יקח ריבס יקבל שכר כמו עבורו מבינו שקיבל שכר עד שלא ניתנו תויסוס. אז בבוי ישראל היום עסקנו בסוגיה חשובה, חשובה גם בלומדס, סוגיה מרתקת, יסויד גדר ריבס, חשוב גם משום שאולי אין אנחנו מספיק מקפידים באיסור זה. אמרתי בתחילת השיעור, ביטויים חריפים שאנחנו מוצאים לצל ריבס אנחנו לא מוצאים בשום מקום, לצורך אין למה. חזל אמרו בבוא מציא עין עומד בעיס, שרבס אין לו כפרה, רק מיס. דברים כל כך חשובים, אפילו כשיחזירו את הרבס, זה לא תיקון שלם, רק מיס. נחוסוב מסמויטטן, קודם כל עצה טובה, אנשים עם רבס חושבים שהם יחטפו עוד כסף, עוד כסף, עוד כסף. חזל אמרו עם כל המלווה ברבס נחוסוב מסמויטטן. וזה יתפוס את כולם, אם לא היום מחר, אם לא מחר מחורתיים. אם לא אותו, נחוסוב מסמויטטן, כך אמרו חזל, כמה צריך עוד צעיר. אבל גם החומרה, כתוב סיף בשולחן אוכל שמקוף סמך. המלווה ברבס נחוסוב מסמויטטן, כאילו כופר ביציאס מצרים, כאילו כופר באלוקי ישראל. ובבוב המציא את הפיים כתוב כאילו כויפה ואיקו, והגון מביא שם במקום הסמקוף סמך ויודע את כל המקורות של חזל, ביטויים כל כך עריפים שאפילו בגלי ובגזי לרק הם לא מוצאים. למה כל כך החמירו ברבס? אני צריך להדגיש משהו, כי הרבה פעמים נשאלתי מבחינה השקפתית, התר איסקה זה לא רק מסמך של בדיעבד, זה גם מסמך של התחילה. חלילה לפקפק בהתר איסקה. התר איסקה זה מסמך ותקנה של גדוי ליוילום לפני 500 שנה, וזה מתחיל בתחום הסדשן. ותיקון מהרם, שכל הפויסקים הביאו, ואף אחד לא כותב שזה בדיעבד, שזה לא מידס חסידס, אף אחד לא מטיל בו דופי. אבל התליסקה צריך להיות תקף, צריך להיות קשר. צריך להבין שהתליסקה זה לא לחש לשמירת יולדת. כשיש יולדת בבית בשעותוי ומצלחת בסימטוי ובמזל טוב, יש איזה פתק עם כל מיני צורות שלא, אנחנו לא בדיוק מבינים מה זה, תולים את זה להכיר ואנחנו ישנים בשקט. הפתק הזה שומר על היולדת. הפרסקה זה לא שמיר על היולדת, זה לא לחש נגד עין הרע, זה לא קמיה שנושאים על הצוואר. הפרסקה זה מסמך, קודם כל צריך להבין אותו, ולא תמיד הוא תקף, לא תמיד הוא תקף. כאשר הפרסקה הוא תקף הוא מותר, ולא בדיעבד גם לכתחילה. אני שולל לחלוטין שימוש בהתריסקה כאשר אנחנו באים לעשות חסד. התריסקה קשר לביזנס, לא לחסד. כאשר אדם נמצא במצב קשה ואנחנו רוצים לעזור לו, לא עוזרים עם התריסקה. התריסקה זה מסמך שגדול ליועלם תקנו לאפשר מסחר תקין, לאפשר זרימה של כסף, משום שבעולם המודרני כבר לפני 500 שנים הכירו שיש צורך לאפשר זרימה של הון, ולשם כך תקנו את ההתריסקה. ההתריסקה אין מקומו אצל אנשים שרוצים לעשות חסד עם זולתם. מי שרוצה לעשות חסד, אין לו ברירה, הוא צריך לוותר על הריבית. ההתריסקה זה מוסמך שנועד לעסקים. כשהוא קשר, הוא קשר גם לכתחילה. אסור לפקפק בקשרותו, משום שאף אחד מן הפויסקים לא פוסל את עצם המוסמך של ההתריסקה, אבל הוא צריך להיות תקף. ולכן לפני שעושים את הריסקה צריך להתייעץ עם תלמד חוכם, צריך ללמוד את הסוגיה, צריך לדעת מה זה את הריסקה כדי להשתמש בו. אני ראיתי כמה את הריסקה שכתב, שכתוב בהת הריסקה, שאם אלוי ויש להם 12% ריבית בשנה, אז זה בסדר. וזה תעתי דסתרה, איך אתה יכול לכתוב בהת הריסקה שהוא צריך לשלם ריבית? אז הוא מעיקר דדין הפרח, זה כאילו לומר דבר והיפליחו. את הריסקה בא להסביר שהתשלום איננו ריבס, זה דמי פטור משבוע. אז אתה לא יכול לכתוב בהת הריסקה שאלוי ומתחייב לשלם 15% בשנה ריבס. אם זה ריבס, אז ההת הריסקה זה נייר, זה שום דבר. אז מה שאני מקווה לומר שצריך להקפיד שהת הריסקה יהיה תקף. אם הוא תקף אז הוא קשר לביזנס, אבל לא לחסד. בכל מקום חזל החמירו חומרי יסיירה ביסיירה ביס, וכולם שואלים למה, למה זה כל כך אמור. אז הכלי יוקו בפרשת השבוע אומר שהריבס מבטאת חוסר באמונה ובתוכן. אדם שבטח בקודש ברוך לא צריך לקחת זה, זה לא כל כך משכנע. למה זה שונה מסחירת קלם? הלא בתחילת השיעור אמרנו שהרשב"א כותב שזה כמו סחירת קלם. למה זה מבטא חוסר באמונה ובתוכן? אני חושב שהגזלה מבטאת הרבה יותר חוסר בתוכן, כאשר גם פושט יד בשל חברו. מה מיוחד בריבס שהופך אותו להיות כל כך אמור? ליבי יוימלי, זה הגושת הלב, שאין דבר שמבטא את תאוות הממון כמו ריבס. בריבס יש כסף, ומכסף עושים עוד כסף ועוד כסף ועוד כסף, והכל כסף, הכל מסודף מסביב לכסף. זה לא תשלום על עבודה, זה לא תשלום על, 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 על בית, על מגורים. זה כסף תמורת כסף תמורת עוד כסף ועוד כסף ועוד כסף ללא גבול. תאוות הממון. מוצא את ביטויו ברבס. וחזר כאן ביטאו את תאובו של תאוות הממון, וכמה צריך לתחק ממנו, ומה גודל הסכנה של תאוות הממון. אויב כסף לא ייז בכסף, זה דבר שאף פעם איננו נגמר, ואין עוד המס וחצי תאווסי ביודוי. ותאוות הממון מבטאת עין רע. ואדם שתאר ממון ואוהב בצע, לא יכול לתת משלו לאחרים. אנחנו מכירים את זה בחיים. ודאי שזה גם נובע מחוסר בתוכן וחוסר אמונה, כאשר אדם יודע שכל מה שיש לו זה פיקדון בידו, שום דבר איננו שלו. לי הכסף ולי הזוהב, אומר הקדוש ברוך הוא. אני מפקיד את כספי ביד אנשים כדי שהם יעשו איתו מעשים טובים. אז אדם שיודע שלי הכסף ולי הזוהב, ואדם לא יכול לנגוע בדבר של אחרים, והקדוש ברוך הוא יושב ומפענס מבית סכין המתקה נראיימם, לא צריך לקחת ריבס. הריבס מבטאת את תאוות הממון. וזו תאווה קשה עד למוד. יש ירושלמי מדהים, ירושלמי מדהים. אני זוכר פעם ראשונה שלמדתי ירושלמי, פשוט נדמתי. עמדתי משתוימם כשוח חודר. וזה מופיע פעמיים בירושלמי. בסנדן אינגים על המדבייז ובבויד אזור יוד חס עומד אלף. שם כתוב ירושלמי. רבינו הקודש, למה נקרא רבינו הקודש? משום שמיום אבלו נסתכל במילוסוי. בבבלי, הסגנון קצת שונה. בבבלי כתוב, הוא לא הניח את ידו מתחת לחגורה שלו. מתחת למותניים שלו. ירושלמי כתוב מיום אבלו נסתכל במילוסוי, ולכן נקרא רבינו הקודש. נוחום נקרא איש קודש הקודשים. בכל הבבלי אין ביטוי כזה. לא קראו אדם קודש הקודשים. רק נוחום יש גם זו בירושלמי. ובשתי המקומות כתוב רבינו הקודש נקרא קודש משום שמיום אבלו נסתכל במילוסוי. נוחום מיום אבלו נסתכל בצורת המטבע, ולכן הוא נקרא קודש הקודשים. מדרגה עוד יותר נשגבה מרבינו הקודש. כיצד צריך ללמוד את הירושלמי הזה? אני חושב שפשט בירושלמי שתאוות הרויס, יצרד הרויס, הוא יצר קשה והרפני עד למאוד. כשרבינו הקודש, כשרבי גבר עליו, והוא שבר את יצרד הרויס, הוא גבר על היצר, על התאו הזו, קראו לו רבינו הקודש. אבל יש עצר שעוד קשה ממנו, וזה יצר הממון וריבוי הנכסים. ורדיפת הבצע. וכשנוחם גבר על התאווה הזו והוא שבר את היצר של ממון, קראו לו לא קודש אלא נוחם איש קודש הקודש. כך כתוב ירושלמי פעמיים, כפי שציינתי. כי התאווה הזו היא תאווה קשה והיא אין כל חטס, והיא מביאה להרבה הרבה פגעים רעים. תאוות הממון משחית את הנפש ומביא אותנו גם לצרות עין וגם לחוסר יושר. והיושר כל כך חשוב. הלא הוא יקסובו על ספר היושר, בספר יהושע. ובגזור דף חוף, היי, כתוב ספר היושר היא ספר תורת משה. ספרון שלוביס, כי אבותינו היו ישרים. ואנחנו נצטווינו להיות ישרים. כאשר הרמב״ם בסוף רוסה שמיטה ויובל, וזה מתקשר מהירושלמי שאמרתי, הרמב״ם בסוף שמיטה ויובל, כאשר הרמב״ם כותב לא שבט לוי בלבד אלא כל איש ואיש מכל בוי אוילום, כל איש ואיש מכל בוי אוילום אשר ידבן הרוחו והבינו מדוי, למד לפני השם להיות דרשור זוי. מה דורש הרמב״ם מאלה שבאים להצטרף לשבט לוי? שלוש תנאים. הראשונה אבוידו, למד לפני השם לעובד דרשור זוי. השנייה תוירו, לדעו את השם. השלישית, היינו חושבים, קדוש יר השמיים, השלישית, הולך יושו כפי שעשוי הולכים, ופורק מעליו עול החשבנות הרבים אשר ביקשו להם בני אדם. אנחנו חושבים לפעמים שלהיות אדם ישר לא קשור לקדוש. זה קשור, אתה צריך להיות מנש, צריך להיות אדם. אתה צריך להיות בן אדם, צריך להיות ישר. אבל מהרמב״ם למדנו, זה קשור לקדושה. אתה לא יכול להיות קדוש אם אתה לא ישר. קודש הקודשים, זה הלשון של הרמב״ם. כל מי שאבינו מדוי, ונכוינו רוחוי, למד את פני השם לעובדים ראשו, שלדעו את השם, הולך ישר כפי שעשו אלוקים, הרי זה נסקדש קודש קודשים. הרי זה נסקדש קודש קודשים. אדם שאיננו ישר לא יכול להתקדש. להיות קדוש, לא להיות לא להיות טוב, לא להיות מנש, להגיע למעלת הקדושה. אתה צריך ללכת בדרכי ישרים. ותאוות הממון גורמת לעקמימיות שבלב. ואני חושב שצריך לדבר על הסוגיה הזו, משום שאנחנו דור שכל כך מדקדק במצוות, אבל לא מספיק מרגישים את מידס היושר. הייתי פעם בארצות הברית ושמעתי נאום מאוד מרשים של הגאון הגדול, הנובה מינסקי רבי, שאני מאוד קשור איתו בידידות אמיצה. הוא אמר ביידיש, הרבה כאן מבינים יידיש. גם מי שלא מבין יידיש, אבל את המשפט הזה יבין. הוא אמר, על הוויבות מגוון הזה גלת יושר ומס גלת קושר. כל אחד גלת קושר. זה גלת קושר, אפילו פרסומים, גלת קושר. מדבר זה גלת יושר, נשמע גלת קושר. כי הישוס לא פחות חשובה מהקשוס. וכאשר הרמב"ם מציב תנאים, איך אדם יכול להסקדש קודש קודשים? הוא מדבר על הוידה, הוא מדבר על תוירה ועל ישוס, כי אבותינו הישרים. וכאשר אנחנו מצווים ללכת בדרכי אבותינו, התוירה קרויה ספר היושר. והמצוקה לתוות הממון גורמת לעקמימיות שבלב. וצריך הרבה הרבה לדבר על הסוגיה הזו. גם כאשר אנשים במצוקה צריך להאמין בקודש ברוך הוא. גרום הפרס מבית סכינם עד כאן הרעימים, ובין בית סכינים הקטנים וקרני הרעימים הגדולים יש משבצת לכל אחד ואחד מאיתנו. קודש ברוך הוא לא שכח אף אחד, והקודש ברוך הוא לא מצפה שבני תוירה מדקתקם במצווס חסידים ינשמת יתפרנסו בדרכים לא ישרות. וכי יעלה על הדעת שזה רצוינו של הקודש ברוך הוא. הקודש ברוך הוא רוצה שנתפנס בדרכים לא ישרות, לא יכול להיות. ומחפשים התארם, החכם צבי כותב שגזל אקום אסורה מן התוירה, לא משום שהתוירה חוסו על ממוינם של נוכרים. התוירה חוסו על ממוינם של ישראל, כך אומרים חזר. לא מתינו שהתוירה חס על ממוינם של נוכרים, אבל התוירה חס על נפשותינו אנו. ואדם שיגזול מן הנוכרי, אחר כך יגזול מישראל, ולכן הצויר עשה באופן מוחלט את הגזל, וכך צריך להתייחס. מוילי ורבי הרבי מקלויסנבורג היה מצטט חדשים לבקרים. זה אחד הדברים שהיה אומר ערב הבוקר וצהריים, עד כדי כך שהוא כתב את הדברים בצבוע שלו. לא יודע אם כולם מכירים את הצבוע של הרבי מקלויסנבורג, זה צהר, זה ספר מוסר מדהים וקדוש. זה לא כל כך מפורסם. בחלק ו' של מכתב ויתר שפע חיים הדפיסו את הצבוע שלו. ויש שם הרבה דברי מוסר. בין השאר הוא מצטט את האגר דה פרקה. אגר דה פרקה זה ספר של הבני הסוסכו. באגר דה פרקה עוד קוף חובוב, הבני הסוסכו כותב, שומעתי מהצדיק הקדוש של מנדל מרימנוב, שהיה מתלמידי רבי למלך מנז'נט קנועים על המלך. והבני הסוסכו מצטט דברים ששמע ממנו. איך יכול להיות שילדים כל כך חביבים, כל כך חמודים, ילדים בחדר, שהם כל כך טהורים, תינוקות שלא טעמו טעם חטא, ואחרי כמה שנים הם פורקים עור ויוצאים לתרבות רעב? איך זה נופל עלינו? זו שאלה שהדור שלנו כל כך מתמודד איתו. בעיית הנשירה, כל הציבורים וכל החוגים כל כך מתמודדים ומתייסרים. לפעמים ילדים במשפחות הכי טובות פתאום פורקים עור, עוזבים את הכל מאחוריהם, פורקים את הדלת ויוצאים לתרעב עשרו. שואל רמנדל מרימנוב שאלה הזו. אז ודאי שיש תשובות חינוכיות, אבל אי אפשר לצלם מתשובה שנותן רמנדל מרימנוב, הבני הסוסכם מצטט אותו, והרבר הקלויסבורג מצטט אותם. אין זה אלה משום שהם גדלים על כסף לא כשר. כאשר מאכילים ילדים מכסף לא כשר, זה משחית את נפשם יותר ממחול הססוריס, כך הוא אומר. אם חזרנו שמחלות אסורות מטמטמים ליבו של אדם, גם כסף לא כשר מטמטם ליבו של אדם. ולכן פתאום זה נופל עלינו ואנחנו לא יודעים מכאן זה בא לנו. עשינו כל מה שיכולנו, השתדלנו כמיטב יכולתנו. לפני כמה שנים היו ילדים כל כך חמודים, מה קרה להם? כך מצטט הרב מקלויזן מגבצבו שלו, ושמעתי את הנפיב מאות פעמים. תמיד היה מצטט את הבני הסבכה בשם רב מנדל מרימנוב. ולכן כאשר אנחנו לומדים את הפרשה של רבס, כך אני מבין, זה הייחוד של רבס. רבס אין שום דבר אחר, רק כסף ועוד כסף וכסף שהופך ליותר כסף. תאוות הממון, רדיפת הבצע שמשחיתה את נפש האדם, אנחנו צריכים לפתוח בקודש ברוך הוא ולהתהלך בדרכי ישרים ולא לרדוף בצע. גם צריך לדעת שכסף איננו אלא מכשיר, והכסף לעולם איננו שלו. זה כסף של הקודש ברוך הוא, והוא נאמן. הוא נאמן. הוא שומר, יש פיקדון בידו, פיקדון שמותר לו להנות ממנו, אבל הוא צריך לעשות מעשים טובים עם המתנות שקודש ברוך הוא נתן לו. אם כך יחיה האדם, אז הוא לא ירדוף את הבצע, הוא תמיד ילך בדרכי ישרים. הקודש ברוך הוא, כאשר אנחנו הולכים בדרכי ישרים, הרי נזכד את קודש קודשים ויספק השם כל צרוכות. יש אנשים שחושבים שאם תמיד תלך ישר אתה תגיע ללשכת הסעד, מי שרק הולך ישר. אבל הרמב״ם אומר, הולך יושע כפי שעשו הוא אלוקים, ופולך מי עולה ואולך השבוע נצרה משביקשו למיודם. הרי זה נזכד את קודש קודשים אחד ויספק לו השם כל צרוכות מאידך. זה הבטחה של הרמב״ם, אתה לא תפסיד מיושע דרך מדרכים ישרות, אתה לא תפסיד, יספק לו השם כל צרוכות. כך אנחנו צריכים להאמין, כך אנחנו צריכים לנהוג, כך אנחנו צריכים לחיות. אז כפי שאמרתי בתחילת השיעור, לצערי בשבוע הבא אני אהיה בחוץ לארץ, לא יתקיים השיעור. השיעור הבא יתקיים באיזה השם בעוד שבועיים, והקודש ברוך הוא יעזור לנו למען כבוד שמו, שתמיד נלך בדרך היובויס, והקודש ברוך הוא יקומם לנו ויזכור לנו סקוס אובויס ובריס אובויס, ונזכה בקרוב לישועת אלומים במהרו ויומנו אמן.